ברשות מוריי ורבותיי, קהל קדוש, השם עליכם תחיו. אנחנו נמצאים עכשיו בחודש אלול, אני לדודי ודודי לי, שהקדוש ברוך הוא מאיר לנו פנים, אשרנו מה טוב חלקנו, מה נעים גורלנו. אנחנו מתקרבים לימים של ראש השנה שבהם נזכה לומר, נזכה לשמוע מהקדוש ברוך הוא דרך עבדיו הנביאים שהוא אוהב אותנו אהבת עולם. זכרתי לך חסד מאורייך, אהבת תלותייך, אהבת עולם מאבטיך. נזכה לשמוע את זה בעוד כמה ימים, ראש השנה. אנחנו בשבת הקרובה, בעזרת השם יתברך, נשמע עוד בשורות טובות בהפטרה שאומרת לנו, שהקדוש ברוך הוא מבטיח לנו, שאחרי הגלות שהייתה, לא תהיה יותר גלות. גמרנו. זהו, נגמר הסיפור. היה חורבן בית ראשון, היה חורבן בית שני, אין חורבן בית שלישי. אין דבר כזה. יש פסוק אומר, כימי זאת, כימי נוח זאת לי, נשבעתי מעבור מנוח עוד על הארץ, כן, נשבעתי מקצוף עלייך מגור בך. כי הערים ימושו והגבעות תמותנה, וחסדי מאיתך לא ימוש, וברית שלומי לא תמות, אמר מרחמך השם. הבטחה. אבל יש עוד דבר, עוד הבטחה חשובה, שצריך אותה לזכור, שהקדוש ברוך הוא מבטיח ואומר לנו, דעו לכם, כשאתם בונים בתים, אז תבנו בתים גדולים. ארכיבי מקום ההולך. ויראות משכנותייך יתו אל תחסוכי. אתם בונים בית, תבנו בית גדול, תבנו מקום הרבה. למה? כי זרעך גויים יירש, וערים נשמות ישובו, יושיבו. העם ישראל הוא עם שצריך שפע גדול. אז סיפר לי אח שלי שבסין, הסינים בונים בתים, כל בית 16 מטר מרובע. לא, ילד אחד, מה צריך יותר? אבל עם ישראל זה לא ילד אחד. זה צריך 6, 7, 10. הייתי פעם משפחה עם 20 ילדים, גם יש. 16 מטר. צריכים רחבות, ארכיבי מקום ההולך. הייתי שבוע שעבר ביישוב חדש, נקרא קדם. נקרא, זה כמו שכונה ליד אבני חפץ, אבל באמת זה עיר שלמה בונים שם. כל כך שמחתי לראות את זה. בחוש, בונים בתים עם קומות, מתוך ידיעה, עוד מעט צריכים לבוא לפה כל תושבי צרפת. יש שם איזה 400 אלף יהודים. הם לצערנו עוד לא יודעים כולם שהם צריכים להגיע לפה. אנחנו צריכים גם כן להכין מקום בלב לקבל אותם. אבל יש בעולם עוד יהודים שצריכים להגיע לפה. איפה תשים אותם? גוש דן כבר צפוף. השומרון מחכה. אז אתה לא יכול לשים כל אחד בית על דונם. אז שם כבר בונים בתים, קומות. ברוך השם, אשריהם ואשרי חלקם. זה מה שאומר הפסוק. האריכם את הרייך, את עדותי חזקי. תבנו בתים חזקים, לא קרוונים. כי זרעך גויים יירש, והערים נשמות יושיבו. זה לא הולכת להיות גאולה של קצת זמן. זה גאולה לקבועה, לנצח. יותר השבועה שנשבע הקדוש ברוך הוא לא להגלות אותנו שנית, יותר חזקה מהשבועה שלא יהיה מבול. כי הערים ימושו בגבעות ימותנה, אבל חסדי מאיתך לא ימוש, וברית שלומי לא תמות, אמר מרחמך השם. נגמר הסיפור של הכעס. כבר היה כעס, נגמר. ברגע קטון הזבטיך וברחמים גדולים הקבצך, אנחנו עכשיו נמצאים במציאות הזאת של רחמים גדולים הקבצך, אשרנו, מה טוב חלקנו, שאנחנו נמצאים במציאות הזאת, רק לקרוא את ההפטרה של השבת הקרובה, זה לצאת בריקודים. ברשותכם, אני רוצה לדבר איתכם קצת על רבי יוסף חיים, זכותו תגן עלינו, ההילולה שלו השבוע ביום שישי. אני ראיתי בספר שכתב אותו רבי משה הלל, חוברת מקבץ אל, על חיבת ארץ ישראל של רבי יוסף חיים בעל הבן איש חי, ויש שם דברים יפים מאוד. אמרתי, אני אביא אותם לפניכם, להבין כמה הייתה חיבת ארץ ישראל. רק נזכור, אנחנו מדברים על תקופה שלפני מלחמת העולם הראשונה. להזכירכם, לפני מלחמת העולם הראשונה, רובה דרובה של עם ישראל לא האמין שיהיה משהו בארץ ישראל. ובמספרים, 98.5% מכלל המאגרים שהיו שהיגרו בתקופה ההיא, ממקום למקום יהודים, היגרו לאמריקה. אמריקה, דרום אמריקה, צפון אמריקה, 1.5% הגיע רק לארץ ישראל. האמת היא שלכתחילה הגיעו 3% לארץ ישראל, אבל מהקשיים ירדו חזרה ולא היה טוב בעיניהם. היו גם משפחות שעלו מבגדד, מבבל לארץ ישראל, לא מצא חן בעיניהם, חזרו חזרה לבבל וסיפרו כמה קשה בארץ ישראל. הטורקים זה לא היה קל לחיות איתם. הם היו רעים ארורים. עשו צרות לאור של יהודים לקנות אדמות בארץ ישראל, לאור של יהודות לארץ ישראל, כל מיני, היו עוינים לעם ישראל. עוינים, פשוט עוינים. ובתקופה הזאת, בין הבודדים שהבין את החשיבות של ארץ ישראל, והבין שמה שכתוב בנבואות של הנביאים זה אמת. היום זה לא חוכמה. היום אתה מסתכל מחלון, אתה אומר זה אמת. תסתכל החוץ למחלון, מה תראה? בונה ירושלים השם, מתחיל ישראל לכנס. תסתכל על הבית הזה, מה תראה? בונה ירושלים השם, מתחיל ישראל לכנס. וכל בנייך לימודי השם. זה מה שאתה רואה, אתה לא צריך לחפש בכלל, רק לפתוח את עיניים, אתה רואה את הנבואות מתגשמות. איפה אתה מסתכל? איפה שתפנה את הבת שלך, תסתכל, תראה את זה. אבל בתקופה ההיא זה לא היה ככה. בתקופה ההיא היה צריך התבוננות מיוחדת. אני אגיד לכם, אקרא לפניכם, מה כותב רבי יוסף חיים על זה, דבר מעניין. הוא כותב, ולא יראה, כשעם ישראל עולה לרגל, כן? ולא יחמוד איש את ארצך, בעלותך לראות את פני השם אלוקיך. אז הוא מסביר דבר מעניין, הוא אומר, פלא. הכוונה שיפרוס הקדוש ברוך הוא פרגוד מסך רוחני על טוב ארץ ישראל, שיהיה מפסיק בינה ובין עיני אנשים זרים. באופן שלא תוכלנה עיניהם לראות את הטוב של ארץ ישראל, שהוא מכוסה במסך רוחני. כדרך שעשה הקדוש ברוך הוא בזמן בלעם, כשבא לראותם כדי להטיל בהם עין הרע, ועשה להם הקדוש ברוך הוא פרגוד רוחני, מפסיק ביניהם, ובין עיניו של אותו רשע. והוא, הדבר אשר אמר בלעם, נאום שומע עם ראל, אשר מחזה שדי יחזה, נופל לגולו עיניים, פירוש, למרות שהוגלו עיניים שעיניו פתוחות ומגולות, עם זה הוא חסר ראייה. למה? כי הפרגוד הרוחני מפסיק בינם לבין עיניו. וכך עושה הקדוש ברוך הוא בארץ ישראל, שהוא פורס עליה פרגוד רוחני, על הטוב של ארץ ישראל, שעיני זרים יכולים לראותו, כדי שיחמדו את הארץ שאין הלב חומד, אלא מה שעיניים רואות תחילה, ולכן, הקדוש ברוך הוא שם פרגוד רוחני על ארץ ישראל, איזה דברים נפלאים ומתוקים אנחנו רואים אותם בעיניים. הם לא רואים. הקדוש ברוך הוא הסתיר את הטוב של ארץ ישראל. וכך הוא גם כותב את זה על הפסוק, אחריכן ניכר אליך עיר הצדק קריה נאמנה. למה? פירוש ארץ ישראל היא נאמנה. מה פירוש נאמנה? עיר הצדק קריה נאמנה. מה פירוש המילה נאמנה? נאמר על מי שמפקיד אצלו פיקדון, והוא שומר אותו. אז הוא אומר, הקדוש ברוך הוא הפקיד פיקדון בארץ ישראל, טוב גדול, מה רב טובך? אשר צפנת ליראיך. אבל ארץ ישראל היא נאמנה. היא נותנת את הטוב הזה רק לבניה, ולא לאנשים אחרים. כן? שלא תוציא את הטוב שבה לתיתו למלכי אומות העולם, שישלטו בה וכבשו אותה, אלא טובה יהיה גנוז בתוכה עד שיעברו ממנה אומות העולם, ואז תוציא הטוב שלה לישראל הבאים לרשת אותה לעתיד, שתהיה אז כגן עדן. כמה דברים מתוקים, אמת, אמת לאמיתה. כולם יודעים, כששלטו פה, זה מה היה פה? ג'וקים, עכברים, עכברושים, יתושים, זה מה היה פה? ביצות ומלאריה. הכל היה צפון, מה רב טובך צפון ליראיך, יש פרגות, הם לא רואים. כן, מה שאין כן אתה, שנתו וצאה ממנה, מפני שיהיה, כדי שהזרים לא יאכלו אותו, אלא גנזו אותו בקרבה, שהיא נאמנת לפיקדון ההוא שהטוב שמופקד בתוכה, שלא תאבדנו ותזרקנו על קוצים וברקנים, אלא תשמרנו לבעליו, אלו ישראל. דברים נפלאים, כך כותב רבי יוסף חיים בברכת חיים, בהפטרת דברים, כי היא עשה לקריה נאמנה, כן, שזה למעשה הדברים של ישעיהו הנביא, ולכן בתקופה ההיא אף אחד לא ראה את הטוב של ארץ ישראל. מי שהיה לו עיניים יכול לראות את האוצרות הגנוזים, אבל היו כאלה שהסתכלו על הארץ בעיניים שהגויים מסתכלים. אז הם ראו פרגוד, הם לא ראו כלום, אז הם ברחו. אבל מי שזכה להסתכל בעיניים נכונות ראה ארץ חמדה טובה רוחבה. זה דבר מעניין, יש מכתבים שכתבו, כתב חכם יחזקאל, חכם צדקה חוצן, מכתב שלם על טובה של ארץ ישראל. כמה היא טובה. אומר, אנשים באים, לא רואים אותה. יש סיפור גם בצפת, היה חכם אחד, הרב מאבריץ'. סיפור, אני שמעתי אותו מאבא עליו ושלום, הוא מופיע בהקדמה של, 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 של ספרו של אברהם דוב מאבריץ', שהיה רב חשוב. הוא מספר שכשהוא היה רב בחוץ לארץ, בגרמניה, אוורבך, אז בא איזה שדר מארץ ישראל ואמר לו, דע לך, ארץ ישראל זה ארץ, האבנים שם יהלומים, האוויר שם מחכים, ארץ טובה, חמדה טובה רוחבה. הוא בגיל 80 עלה לצפת, מסתכל, רואה בוץ, רואה זה, רואה, לא רואה. עובר ברחוב, פוגש את השליח. אומר לו, שליח, תגיד לי, חביבי, אתה סיפרת פה סיפורי פלא, באתי, איפה? לא רואה. מה דיברת? אמר לו, טבלת במקווה של האריזל? לא טבלת, אתה לא יכול לראות. לך תטבול, תוכל לראות. הולך הרב מאבריץ, שיהודי בן 80, יורד למקווה של האריזל, טובל, יוצא מהמקווה, הולך חזרה לעיר, פוגש את השליח, אומר לו, שליח, נו, אומר לו, תשמע חביבי, אתה המעטת בטובה של ארץ ישראל. כדאי לראות את ארץ ישראל בלי הפרגוד, בלי הטוב הגנוז, צריכים איזושהי הכנה פנימית, הכנה נפשית, ורבי יוסף חיים היה לו. אז אני אקרא לכם כמה שנספיק, מה שכותב תלמידו, רבן ציון חכם בציון חזן, הוא אומר כך, אהבתו לארץ ישראל הייתה במידה קדושה עד מאוד, ובפרט לירושלים, ושאר ארצות החיים ומוסדותיהם, וכמה היה מכבד, ומטיב לשדרים, אלה שהיו מתאמצים להביא תרומות לארץ ישראל, כדי לבנות את יישוב ארץ ישראל. וכמה היה מלמד זכות על תושביהם, ומעורר רחמים עליהם. ובזמן שהיה מגיע להם מנהיגיהם שעומדים באיזה מצור ומצוק חלילה, היה עושה הרעשות, ומקבץ נדבות, ושלח להם בהקדם האפשרי. ורוב ספריו הדפיסם בעיר הקודש ירושלים. למה? כדי להנות את הפועלים והעסקנים תושבי ארץ הקודש. היה דפוס, קוראו לו פרומקין, שם היה מדפיס את הספרים שלו. 40 יום היו לוקחים את זה על גמלים, מבגדד עד ירושלים, כדי, וזה היה יקר בירושלים, כי לא היה, זה לא היה. היה אומר, העיקר שיהיה פרנסה לבני ירושלים. כל כך היה משתדל. כותב עליו, מי שהיה הראשון לציון בתקופה היה, הרב אלישר, אומר, קיבלתי את מכתבו היקר, וכל אות ואות שבו מכרזת ואומרת על כותבה, בן איש חי, כי צדיק תמים הוא, חובב ציון אמיתי הוא. כך הוא כותב. ובאמת, הסיפור מתחיל כבר מאבותיו ואבות אבותיו, אבל אביו, קודם כל סבו, דודו, עלה בשנת תרש א' לארץ ישראל, הוא היה מראשוני העולים שעלו לארץ ישראל, ובשנת תפרש דלת כבר היה לו ישיבה, כן? שהקים אותה חכם יחזקאל. אביו אומר לרב אליהו מני, הרב אליהו מני היה הרב של חברון, בחברון, ויש הרבה, בהרבה מקומות הבן איש חי, הוא כותב, שאלתי את ידידי, חכם אליהו מני, מה המנהג בארץ ישראל, מה עושים בארץ, יש הרבה פעמים כמו מופיע בבן איש חי. הרב מני היה בבגדד, אביו הרב אליהו חיים שלח אותו אמר לו, תיסע לארץ ישראל, כל מחסורך עליי. הוא מימן אותו, בהיותו בחברון, אמר לו, אני מחזיק אותך. העיקר שיהודים יעלו לארץ ישראל, זה היה כבר, כך כותב הבן של הרב אליהו מני, בספרו שיח יצחק, כותב כך, בראשית שנת תפרש י"ו, מה שנקרא תפרש ת"ז בימינו, החל התנועה החדשה להניע בכוח את תנועת המסע לארץ הקודש, תימנה ותיכונן, העלייה מבבל לארץ ישראל, וחרב כל הסכנות והפחדים אשר פגשו הנוסעים בכל מדרך כף רגל, עזר כגבר חלציו ויישם הדרך פעמיו, כי ידידו ואוהבו, מטיבו ואיש חסדו, אשר נפלאה אהבתם מאהבה דוד ונתן, הרב, כבוד מורנו, הרב רבי אליהו חיים זיה, עורר את ליבו ויחזקהו ויאמר לו, לך לך אל ארץ אבותינו וכל מחסורך עליי. עד אחרית ימיו הוא מימן אותו, וכשאביו הפסיק, רבי יוסף חיים המשיך להחזיק את הרב אליהו מני. רק להתחיל להבין איזה אהבת ארץ ישראל הייתה לו בתקופה שרוב היהודים בארץ, בעולם לא כל כך ראו את התורה, הפרגוד עוד הסתיר להם את העיניים. הוא בשנת תרנת שולח את חכם בציון חז"ל לארץ ישראל. אני זוכר את אבא עליו שלא מספר את הסיפור, איך הוא שלח אותו. המעשה היה, הוא היה חזן כשמו כן הוא, ופעם אחת שמע אותו אחד הקדים, השכים החשובים שלהם, שמע אותו מכין את הפרשה, אמר, תשמע, הקול שלך בסדר, אתה בוא תהיה מואזין. אמר לו, אם אתה לא בא, אני מוריד לך את הראש. זה השפה שהם מדברים עד היום. כן? אמר לו, בטח אני בא, כמה אתה משלם? אמר לו, לא ניתן לך מג'ידי, לא יודע כמה זה, מג'ידי לשבוע. אמר לו, זה בסדר, אבל יש לי עוד תנאי. אמר לו, מה התנאי? אמר, אני צריך כל יום 10 ביצים. זה כדי שהכל יהיה חלק. אמר לו, מתי? אמר לו, עכשיו. למה לחכות? אם זה כל כך הרבה אתם משלמים, אז עכשיו. לך תביא את הביצים. אומר לו, אני לא חביא לך את הביצים. לא, הלך השכר הזה הטיפש להביא את הביצים. חכם בן ציון בורח, הולך לרבי יוסף חיים. אומר לו, עכשיו לארץ ישראל. אומר לו, מי ישמור עליי בדרך? שממה מפה 37 ימים הליכה, מבגדד לארץ ישראל. אומר לו, אני איתך, לך. וככה הולך לארץ ישראל, מגיע לירושלים, שנת תפרש נונטט. הוא בסופו של דבר, זה שעורר את הבן איש חי, שמוכרים את האדמה, איפה שהייתה אחר כך ישיבת פורת יוסף, שמוכרים אותו, אומר, יש מוכרים פה אדמה ממש מול בית המקדש. הסיפור נדבר עליו בהמשך. רבי יוסף חיים שולח את כל חכמי בגדד לארץ ישראל, ואת יהודה שולח לפניו. למה? חכם עדיף מנביא, הוא הבין. זהו, הגיע זמן הגאולה. כמו שיעקב שולח את יהודה להכין את הדרך לארץ ישראל, כך הוא שולח, יש פה רשימה שלמה, מתי הוא שלח, את מי הוא שלח, וכשהוא שלח למשל את חכם יהושע השרבני, אז הוא ליווה אותו עד צאתו מבגדד, כדי שכל העיר יראו ויראו, תראו כמה חשיבות ארץ ישראל, הנה אני בעצמי מלווה אותו בדרך לארץ ישראל, כך היה עם רבי יעקב חיים סופר בעל כף החיים, הרב צדקה חוצן, עם הרב יהודה פתיה, הוא ליווה, זה היה החשיבות של המעלה של יישוב ארץ ישראל. יש הרבה שאלות הלכתיות שהוא מדבר, אבל הזכרנו לפניכם, אחת השאלות שיש, זה מופיע בתורה לשמה, אם אחד יושב בחול ורוצה להיות שותף במצוות יישוב ארץ ישראל. מה הוא יעשה? אני זוכר שהרב עליו שלום סיפר על זה כמה פעמים. הוא אומר, מה עדיף? שיקנה לו חורבה ויפנה ממנה בית, או שהוא איתה באילנות לעשות גינה ותוציא פירות. מה עדיף? יורנו המורה לצדקה וסחרו מן השמיים. אמר לו, ודאי לעניין מצווה וחיבוב ארץ ישראל, הבית עדיף תפה מהגינה. דאחי איתה בתוספתא, וכאן פסק הרמב״ם, לא יסתור אדם ביתו לעשותו גינה, ולא איתה חורבתו גינה, שלא יחריב אותו ארץ ישראל. יישוב הארץ זה בתים, לא כמו שרואים החברה הגנת הטבע. תעצים ותערוס את הבתים. הפוך, תבנה בתים, לבנות בתים, זה יישוב הארץ, כן? במקומות אחרים תעשה גינה, כמו שכתוב ב-2000 אמה מחוץ לעיר, שיש שם מקום, תעשה גינה, זה בסדר גמור. אבל לא על חשבון אנשים, תעשה בעלי חיים עדיפים, יש, אמרתי ביישוב, נקרא כרם שלום. מה זה כרם שלום? כרם שלום זה יישוב שהקימו אותו לעשות שלום עם הערבים. כן? לא להתיישב בתוך גוש קטיף, איפה שהיה פעם, אלא בחוץ. כן? ממש על הגדר. וכשהיה גירוש לגוש קטיף, אז אמרו, אמרנו לכם, אתם רואים, בואו תשבו בחוץ. טוב, אחרי שיצאו כל גורשו כל היהודים מגוש קטיף, היום בדיוק 14 שנה לחורבן בתי הכנסת, אחרי שגורשו כולם, התקרב הגבול אליהם, הם במרחק חצי מטר מהגבול. מה חצי מטר? כלום אפילו, פחות זה, פחות מזה. והם יושבים על הגבול, וכולם ברחו משם. מי הגיע לשם? הדתיים, אלה מהמתנחלים באו עכשיו איתם. אבל אלה קיבוץ, בקיבוץ הזה היה להם תנאי. הכל יש פה, רק לא יהיה פה בית כנסת. רק לא יהיה פה רב, ולא יהיה פה חתונה, ולא יהיה פה קידוש. עכשיו כל הבתים שם, מלאים, רבנים, תלמידי חכמים, דף יומי, חיים איתם יפה מאוד בשלום גדול. הכי קרה שמו כרם שלום. הייתי שם, ראיתי את זה במו עיניי. אשריהם, כדי שמחו בסבב הסיבות, איך הוא עושה שלום במרומה ועושה שלום עלינו. אז של מי היה הבית והכרם הזה שהיה מדובר? יש בצוואה של רבי אליהו מני, הוא כותב, אינני מורה, מודה, כי הכרם הנמצא בחברון, הנקרא קוביב אל ג'ניב, והרשום בספר האחוזה שם, שייך ליורשי המנוח הרב יוסף חיים בן רב אליהו, בן רב משה חיים מבגדד. זה היה שלו. הוא קנה נחלה בחברון. אני צריך לדבר עם אנשי חברון, אני אחרי השיעור נוסע לשם, לבדוק איפה זה. שלא התיישבו שם ערבים. כן, מה זה? רצחת וגם ירשת? צריך, אם עם זה, צריך להוציא אותו. יש צדק בעולם, צריך להיות. זה היה חיבתו, חיבת ארץ ישראל של רבי יוסף חיים. יש גם שאלה מגיעה מצפת, מישהו שואל אותו, אנוכי העבד, זיקני הקדוש, השם יתברך וקבעתי דירתי, בארץ הקדושה תיבנה ותכונן, צפת תיבנה ותכונן. והנה רחוק מן העיר, באיזה שעות יש מקום אחד, אשר גם הוא מארץ ישראל שבפרדסים, ויש שם פירות חשובים, מתוקים, טובים, משובחים מאוד מאוד. גם בשאר הארצות יש פירות, אבל לא הפירות האלה. יש הפירות של ארץ ישראל, הוא אומר לו, אין דבר כזה בבגדה, אין בשום מקום. עידן שואל ממעלת כבוד תורתו, אם ירצה ללך בזמן הגידול הפירות למקום ההוא, וישב שם הים יזרים לאכול פירות טובים, האם יש איזה פיקפוק, מדינת חסידות? אולי זה בזבוז זמן? או דילמה שר הגענו לפי מדינת חסידים? משום חיבוב ארץ ישראל, כי פירות הם של ארץ ישראל, ויש מצווה בהליכה לשם לאכול מפירות חשובים של ארץ ישראל? עונה לו הרב, גם לפי מדינת חסידים אין בזה פיקפוק. למה? הוא מביא פה סיפורים על רב אבא בר חנה, שמספר שהם הולכים עם רבי יוחנן, לקטוף מפירות גינוסר, גינוסר זה ליד הכנרת, בדיוק. כן? בוודאי, רבי יוחנן היה תלמיד חכם עצום, איך הוא הולך ליהנות מפירות ארץ ישראל? כנראה שזה לא בזבוז זמן. הם היו מכוונים בזה בשביל חיבוב ארץ ישראל לאכול מפירותיה המתוקים וחשובים שלה וכוונתם לשם שמיים, ובוודאי כולם הם חסידים וקדושים, נמצא דבר זה במשנת חסידים. חי וראי, היום הענבים של ארץ ישראל אין עליהם. לא מדבר על הזיתים שאין עליהם, את הפירות, ודאי אין עליהם. כל פירות, אין על הפירות האלה. אתה אוכל פירות, אתה אומר, על כל ענב, השתבח שמו. על כל הפרסק, תודה רבה לך השם. על כל תפוח, ברוך השם. על כל פרי, על כל ענב, על כל זית, השתבח שמו, כי זה חיבת ארץ ישראל. ולכן מאחר שגם אתה שואל כוונתך לשם שמיים, בשביל חיבוב ארץ ישראל ולהודות להשם על הארץ פירותיה הטובים, לך אכול בשמחה והכל לך כוונת הלב ויש שלום. זו תשובה של רבי יוסף חיים. איך כתוב? מכל אות ואות ניכר כמה אתה אוהב את ארץ ישראל. אתה כותב לו הרב אלישר על המעלה שלו. אחד הסיפורים הגדולים ביותר שיש, שהם ליישוב ארץ ישראל, זה ישיבת פורת יוסף. ישיבת פורת יוסף, זה סיפור שהתחלנו לדבר עליו קודם, הוא אמר לרבי יוסף אברהם שלום, מקלקולטה, דע לך, אל תבנה ישיבה בבגדד, זה היה חלום שלו. סופה של בבל ייחרב, לך לבנות בירושלים. חכם עדיף מנביא. האמת היא, היו חכמים בבגדד שאמרו לו, מה אתה, אנחנו צריכים פה תורה, יש פה תלמידים, יש פה תלמידי חכמים, צריכים פה, מה לעשה פה? אומר, חבל להשקיע בבגדד. חבל. מה תשקיע בבגדד? סופה להיחרב. ברוך השם, לא נשאר שם יהודי אחד. אבל יש לפעמים אנשים רואים טווח קצר. יש אנשים רואים ענקים, רואים גבוה, רואים רחוק. חכם יוסף חיים היה ענק. אז הוא ראה למרחוק. אחרי אמרו לו, אבל כבוד הרב, אתה שולח את החכמים לארץ ישראל, מה יהיה עם בגדד? מי ילמד תורה? אנחנו גידלנו את החכמים פה, השקענו בהם, גידלנו אותם, ואנשי הארץ לא נהנים מפירותינו. אמר להם, זה בסדר, כך צריך להיות, בסוף גם אתם תיהנו מפירותיהם. בוודאי, בסוף, מי שנהנה מהפירות של ישיבת פורת יוסף, הרי זו הייתה אחת הישיבות הראשונות שנבנו בארץ ישראל כולה. ישיבת מרכז הרב נבנתה אחר כך, ישיבת סלבודקה בחברון נבנתה אחר כך, ישיבת פונוביץ' נבנתה בכלל בשנת תפשין, כן? הישיבות האלה נבנו בשנת תרפד, תרפד, תרפו, כן? לפני פרעות תרפד, הם נבנו. הם נבנו ישיבות, הישיבה הזאת נבנתה בירושלים, עשו לחם בן ציון חזן את המוות. הוא שילם 30,000 לירות זהב. הרבה כסף. כיוון ש30,000 לירות זהב כדי לקנות את האדמה מהוועד הערבי העליון. אחר כך היה צריך לשחד עוד 70 בעלי חזקות. 70 בעלי חזקות כדי הכסף, כן? והם איימו עליו בג'יהד. אמרו, מה, אתה הולך להקים ישיבה בירושלים, מול הר הבית? ג'יהד. אבל הוא, יש לו את ההבטחה של הבן איש חי. מה יש לו לפחד? הלך. בשנת תרעד הם עשו את התרעד, הם הניחו אבן הפינה. הטורקים עשו להם בעיות. מה עשה הקדוש ברוך הוא? נתן לטורקים ביתה, העיף אותם מארץ ישראל. שנת תרעד, כמו שכולנו יודעים, בשנה שבה התחילה מלחמת העולם הראשונה. כן? בסיומה, הטורקים כולם נשארו עם ארדואן בטורקיה. העיפו אותם מכל המדינות, באו הבריטים אמרו, הצהרת בלפור, הכל שלכם. ואז התאפשרה בניית הישיבה, בשנת תרפ"ג חנכו אותה. מטרת הישיבה הייתה לעשות נחת רוח לקדוש ברוך הוא ולשכינה לזרז את הגאולה. ככה זה. כיוון שבאמת אתם צריכים בסדר התפילה, על הצדיקים ועל החסידים מופיע לפני בוני ירושלים, נכון? הגמרא אומרת, במסכת מגילה, איך בונים את ירושלים? צדיקים וחסידים. אנשי האמנה, כך בונים את ירושלים, וכך האמת נמתה ירושלים. בעוד יוסף חי, בפרשת יתרו כתוב, רואים כמה רבי יוסף חי משתוקק כל ימיו לישיבה הזאת. הוא כותב ככה, בכנסת שהיא בתוך חומות ירושלים מקודשת יותר ממקום שחוץ לחומות ירושלים. הוא מביא מקור ממסכת כלים, הוא אומר, אני לא יודע איפה הייתה מגיעה חומת ירושלים של פעם, אבל ודאי שתוך החומות של היום זה בתוך חומות ירושלים של פעם, וכל מקום שיותר קרוב וסמוך להר הבית, שבו קרקע המקדש ובית קודש הקודשים הוא מעולה ומקודש יותר. ולכן, בוודאי בית כנסת ובית המדרש, שהוא בנויה עטז קרוב וסמוך להר הבית, היא מעולה ומקודפת יותר, כיוון שהיא סמוכה וקרובה לשער השמיים. וכל שכן הם העומדים שם יכולים לראות את קרקע בית המקדש מנחלנות, שבה הרי זה מעולת יותר ויותר. ואשרי הזוכה להתפלל שם ולעסוק בתורה במדרש הבנוי שם. כותב את זה בעוד יוסף חי, והחלום שלו התגשם, הוא זכה באמת לזרז, לעשות נחת רוח לקדוש ברוך הוא ולשכינה, לזרז את הגאולה. דבר מדהים. זה הסיפור של ישיבת פורת יוסף, אבל זה לא הסיפור היחידי. יש את הסיפור של הביקור שלו בארץ ישראל, שזה היה בשנת תפרש כפתת, כן? הם יוצאים מבגדד בקפאי ניסן, אחרי פסח, בשקט כדי שלא יהיה רעש, כן? הוא מגיע לקברי התנאים בגליל, ידוע הביקור של רבי יוסף חיים בקבר של בניה בן יהודה, שם התגלו לו סודות רבים וגדולים, וכולנו יודעים שהספרים שיש לנו של הבן יש חי, כולם קרויים על שמו של, בנייה בן ידע, כל הפסוק שם, בנייה בן ידע, בן יש חי, רב פעלים מקבציאל, יש קירי וקטיל, בן יש חי, בן יש חי, כל הספרים כתובים, קרויים על שמו. משם ממשיכים לירושלים, וכשהוא חוזר, אז כתוב שהוא הביא איתו גם אדמת ארץ ישראל וגם אבנים מירושלים. יש פסוק אומר, כי רצו עבדיך את אבניה ואת עפרה יחוננו. אומר רש"י, מה זה רצו עבדיך את אבניה ואת עפרה יחוננו? אהבו אף את אבניה ואת עפרה. ומדרש אגדה, כשיצא יחוניה וגלותו, 11 שנים לפני חורבן הבית, נשאו עמה מאבני ירושלים ואפרה לבנות להם בבבל בית כנסת. כך רש"י מביא. כמו שעשה יחוניה, כך גם רבי יוסף חיים לוקח איתו אפר מארץ ישראל, פיזר אותו על אדמת בית כנסת שהייתה בבגדד, שם לא היה ריצוף, היה אדמה, על האדמה הוא פיזר את החול שהביאו מארץ ישראל, ואבן מירושלים קיבעו אותה, בבית המדרש, כל מי שנכנס לבית הכנסת, היה מנשק את המזוזה ומנשק את האבן, לקיים שנאמר, כי רצו עבדיך את אבניה ואת עפרה יחוננו. שזה הפסוק שמסביר, מתי תהיה הגאולה? מתי תהיה הגאולה? מתי תהיה הגאולה? כתוב, אתה תקום תרחן ציון כי עת לחנה כי בא מועד. מתי בא מועד? כי רצו עבדיך את אבניה ואת עפרה יחוננו. המועד מגיע כשאתה תנשק את אדמות ארץ ישראל. הרב גם מסביר מה זה שהיו מנשקים כיפה דאקו, שהיו מייצרים כלים מאדמת ארץ ישראל. היום אנחנו לא זוכרים לזה. היום אתה עושים לך כלים חרסינה מסין, לא יודע, מטיוואן. אבל אם נזכה שמישהו יעשה כלים מאדמת חול של ארץ ישראל, אתה לוקח צלחת, כן, כוס, מחרס, אתה שותה בה, אתה מנשק את הכוס. הוא מסביר, כשחכמים מנשקים כיפה דאקו, מה זה כיפה דאקו? איך היו מנשקים? הוא אומר, היו עושים כלים מאדמת ארץ ישראל, היו שותים את זה, ומנשקים את הכלים. אז אני מחכה שמישהו יקים מפעל של כלים שעשויים מאדמתה של ארץ ישראל. שנזכה גם לשתות את הכוס קפה וגם לשק את הכוס. כך כותב רבי יוסף חיים, מה לעשות? כותב הכוזרי, רבי יהודה הלוי, כותב, במאמר חמישי, גם מי שמעורר בלב בני האדם, אהבה למקום הקדוש הזה, ראוי לשכר בלי ספק, כי הוא מקרב את בו תקוותנו, כמו שנאמר, אתה תקום תרחם ציון, וכולי הפסוק הזה, זאת אומרת, ירושלים לא תיבנה, כי אם כאשר ישתוקקו אליה בני ישראל תכלית תשוקה, עד אשר יכרנו את אבניה ואת עפרה. אז רבי יוסף חיים היה אחד מאלה, שעורר בעם ישראל תכלית התשוקה לחבב את ארץ ישראל. אחד הקטעים שהיה בסיפור הזה, זה הסיפור של מערת המכפלה. הסיפור הזה מופיע בכמה מקומות, גם כותב אותו הבן של הרב אליהו מני בספרו, מופיע גם בספר של רבי רחמים מלמד הכהן, וכותב את זה גם בעיתונות של אותם ימים גם כתוב את הסיפור. הוא בא להיכנס למערת המכפלה, והיו שם, ליוו אותו, שוטרים טורקים וזה, ויסובו הישמעאלים סביב סביב, וסור תמה קר אולמו, כי המקום קדוש הוא, ואלמלא המוראה של מלכות ירבו פצעיו חינם. והרב הנזכר, רבי יוסף חיים, מקנאת אדמת קודש אשר נהפכה לזרים, זלגו עיניו דמעות, ושב לביתו בפחי נפש. וכך הוא סיפר לרב אליהו מני, שהקיפוני מעברים, עיקוני פצעוני וצבחו לעומתי, צא מכאן כופר יהודי תמה. כי המקום אשר אתה עומד עליו אדמת קודש, הוא מאיך מאמר ומעיני זלגו דמעות, ולא על המכות שספגתי מידי הישמעאלים האכזרים, כי מרוב צער שאדמתנו הקדושה הייתה לנוכרים ונחלתנו נהפכה לזרים. זה מה שהיה במערת המכפלה. אבל לא איש כמו רבי יוסף חיים שיוותר להם, כן? הוא בירר ומצא פלא. מצא ערבי חומד ממון. קרא לו, נתן לו כמה מג'ידי, אמר לו, איך אני נכנס למערה? אמר לו, ביום זה, בשעה הזאת תבוא, אני אכניס אותך פנימה, אף אחד יעשה, שיחד את השומרים, נכנס, התפלל במערה ויצא. אבל, הוא אמר, מה? אברהם אבינו מסתפק רק בי? אבא ואמא רוצים את כל הילדים, לא? הוא החליט שהוא גואל את המערה. חזר, כשהוא חזר, הוא חזר דרך דמשק, נכנס לגביר שהיה שם, קראו לו סניור שמעיה אנג'ל, שהיה מאוד מקורב לפחה. אמר לו, תשמע, אני רוצה לקנות את המערה. לקנות את המערה. הפחה אז לא היה בדמשק, חיכו שהוא חזר, דיבר איתו שמעיה אנג'ל, אמר לו בסדר, והוא כתב מכתב למושל של חברון, הוראה מהפחה בדמשק, תעשה מכרז, מי שישלם יותר יקנה, המערה תהיה שלו. עשו מכרז, והיהודים התחילו לאסוף כסף לקנות את המערה, והישמעאלים ששמעו שהיהודים הולכו את המערה, גם הם עשו מאמץ. וכמו שאנחנו לצערנו כולנו יודעים, שבסופו של דבר לא הצליחו היהודים לגאול את המערה מידי הישמעאלים. אבל אני מספר את הסיפור הזה כדי להבין עד כמה הדבר הזה הוא דבר חשוב. הגאולה של מערת המכפלה, מקום אבותינו. איך יכול להיות? אנחנו מתפעלים כל שני וחמישי, ואל תיתן נחלתך לחרפה למשול במגויים. מתפעלים אומרים, ריבונו של עולם, זה חרפה. מה, מה, מה? הם יגידו לנו, סור ותמה? יש שם איזה מכתב שהוא כותב, הוא אומר, כשאתה מגיע לקברי צדיקים בארץ ישראל, עורתים סביבך הילדים, בני השבחה, ומרעישים, ומקשקשים, ומפרעים, וזה, ואם לא נותנים לך להתפלל. ואם רואים אותך אדם חשוב, יגידו לך, תן בקשיש, תן בקשיש, תן בקשיש. ואין להם שום כבוד לקברי צדיקים, אין להם שום כבוד למקומות הקדושים האלה. וכשאדם בא להתפלל, אין לו טיפה מנוחת הנפש, מנוחת ה... ואתה גוער בהם, הם לא מקבלים מוסר. הם מתנהגים כפרעי אדם. זה בושה, בושה. אתה נמצא בקברי צדיקים, אתה נמצא ברשב"י, אתה נמצא במערת המכפלה, אתה נמצא בקבר רחל, אתה נמצא בכותל המערבי. לא, אין להם שום דרך ארץ, שום דבר. אני מספר, אני כמה פעמים שמעתי את הסיפור הזה, אני ראיתי אותו במו עיניי. מספרים שהישמעאלים בהר הבית משחקים כדורגל. אני שמעתי את זה, אמרתי, לא יכול להיות. גם האדם הכי אטום אמור להרגיש שיש קדושה במקום הזה. שזה לא, זה המקום הכי קדוש בעולם, הלב של העולם. אמור להרגיש. כדורגל לשחק בהר הבית, זה צריך להיות אפילו אבן מקיר תזעק. אבן אמורה להרגיש, בן אדם לא מרגיש. עד שיום אחד הייתי במלון שבעת הקשתות, שהוא נמצא ממזרח להר הבית, והוא, משם אתה יכול לראות מה, כל מה שקורה בהר הבית. הסתכלתי, אני משוגעים. אני אומר לכם, ראיתי במו עיניי. משחקים כדורגל בהר הבית. לא מרגישים, ממש אין להם שום הרגשה של קדושה. אתה אומר, ריבונו של עולם, כזה מקום קדוש, כזה מקום עליון, כזה מקום מכובד, טיפה דרך ארץ, טיפה כבוד, טיפה... זה מה שהראינו מקודם, שאומר רבי יוסף חיים, מה רב טובך אשר צפנת ליראיך? יש פרגוד שמסתיר את המעלה של ארץ ישראל מהם, אפילו שהם נמצאים שם. ולא יחמוד איש את ארצך בעלותך לראות את פני השם, יש פרגוד רוחני שמסתיר מהם את המעלה של המקומות החשובים האלה, ומכיוון שיש פרגוד רוחני, הם לא מצליחים לראות את הקדושה. אז גם שהם נמצאים שם, וגם שהם יודעים שזה מקום הקדושה, וגם שיש להם את היודעים, ובאים שם להתפלל והכל, שום כבוד. צעקות, ביזיונות. אם לא שהיה, נראיתי לו לפני איזה זמן, בא איזה אחד מסעודיה, אומר להם, מה אתם רבים עם היהודים? היהודים זה העם הכי חכם בעולם, העם הכי מפותח בעולם, העם הכי מכובד בעולם, העם שתורם הכי הרבה לעולם. מה אתם רבים איתם? תתנהגו איתם בדרך ארץ. מה לא הגיוני במילים האלה? אמר את המילים האלה, הערבי הזה, סעודי, הגיע להר הבית, קפצו עליו, ירקו עליו, ביזו אותו, השפילו אותו, והוא יהיה פרא אדם, ידו בכל ויד כל בו. אבל זה צריך שמח אותנו. למה צריך שמח אותנו? כי אנחנו מבינים שהפרגוד שדיבר עליו רבי יוסף חיים קיים. הפרגוד הזה שמסתיר את מסתיר את מעלת הר הבית מהעיניים שלהם, נמצא שם. והם לא רואים. הם יודעים, אבל הם לא רואים. לכן, יהיה קל לנפנף אותם משם. תראו כמה הפרגוד הזה עובד. אני מספר לאנשים, כמה פעמים מספר לאנשים, דבר שמאוד מעודד, כל יום עוזבים מאות ערבים את ארץ ישראל. את רצועת עזה עוזבים כל יום 500 אנשים, גם את יהודה ושומרון עוזבים כל יום. כל שנה עוזבים 20,000 את יהודה ושומרון, 35,000 עזבו בשנה האחרונה את רצועת עזה. אומרים, למה הם עוזבים? אנשים שואלים, למה הם עוזבים? מה רע פה? מה רע פה? אחת המדינות הכי עשירות ביותר בעולם זה ישראל. אחת המדינות היותר מפותחות בעולם זה ישראל. הרפואה הכי מפותחת, הכלכלה הכי מפותחת, החקלאות המפותחת, הכבישים מפותחים. מי שהיה פעם בעולם מסתובב, רואה. אחת האמירות הכי טובות בעולם. אז מה, למה? למה? למה הם בורחים מפה? זו קושייה גדולה, אף אחד לא מבין. התשובה, יש כמה תשובות. אחת התשובות המוזרות, אבל היא תשובה, היא שהערבים יש להם בראש מחשבה שיהודים מערבים בתוך מצות דם של ילדים פלסטינאים. תגידו, מה הרב, כבוד הרב, אתה רציני? חלס, עלילות דם כבר נגמרו. גם אני חשבתי שעלילות דם נגמרו. אבל את הסיפורים האלה סיפרה אשתו של ערפאת, יימח שמו וזכרו, לקלינטון, הילרי, שהייתה אשתו של נשיא ארצות הברית, היא אמרה לה, היהודים משתמשים בדם של ילדים פלסטינאים בשביל המצות שלהם. שייח ראאד סלאח אמר אותו דבר. למי יאמינו, לי או לא? מאמינים לו? אומרים הערבים, סכנה לגוברת ישראל. סכנה. מי יודע, יום אחד היהודים יתפסו את הבן שלי, ישחטו אותו, ישימו את הערבות, את הדם שלו בתוך מצות. הכי טוב לברוח לאירופה. אלה רחמנים, יודעים, רחמנים בני רחמנים. נו, תגידו, איך הפרגוד עובד, אה? פרגוד רציני. אומר רבי יוסף חיים הקדוש ברוך הוא, מצפין את הטוב של ארץ ישראל. גם אתה אחורה, גם אם הוא זורח לך כמו שמש, מצפין את הטוב של ארץ ישראל. מצפין אותו. מה רב טובך אשר צפנת ליראיך? קריה נאמנה. ארץ ישראל נאמנה. את הטוב שלה היא שומרת רק לבנים שלה. היא קיבלה פיקדון, טוב השם, טוב השם בארץ חיים, את טוב השם, 1800 שנה שומרת הארץ על הפיקדון, לא מצמיחה כלום לאומות העולם. כלום, לא צומח להם, זרועים לא צומח להם. יבוא הנוצרים, יבוא המוסלמים, לא צומח להם. סיפרתי לכם פעם, סיפר לי חבר, שגר בבקעת, בקעת הירדן, שזה היה המקום הכי מדבר, הכי שכוח, חם, לא נוח וזה. גילו שם את האפשרות לגלות, לגדל תמרים. מסתבר שהתמרים שגדלים שם הם הכי טובים בעולם. הם משובחים שאין כדוגמתם. מרוב שהם משובחים, השייחים בסעודיה רוצים תמרים טובים לכסף שלהם שמגיע להם. אז הם קונים תמרים מארץ ישראל, קונים אותם פה, מדביקים איזה מדבקה והכל בסדר. זה הוכשר. אז הם אמרו לפלסטינאים, למה לא תגדלו אתם תמרים? אתם יודעים איך לגדל תמרים. אותה אדמה, אותה מים, אותו פועלים, אותו שיטה, אותו זן, אותו טפטפות, אותו... תגדלו גם אתם. הלכו ו... מי שרוצה יכול לראות, ליד יריחו, פתחו מטע תמרים של הערבים. הכל טוב, רק התמרים לא צומחים. מה רב טובך אשר צפנת ליראיך? הקדוש ברוך הוא צופן, יש, הוא שם פרגוד. אנחנו אבל צריכים מאוד להיזהר שהפרגוד לא יסמת עינינו. אני אומר את הדברים האלה, מכיוון שלצערי ראיתי, ראיתי את זה. קודם כל, כמו שסיפרתי לכם קודם, גם בזבונו של רבי יוסף חיים בעלי בן איש חי, היו יהודים שהתבלבלו מהפרגוד הזה. לא הסתכלו בעין הנכונה. ובאו לפה, ראו פרגוד וברחו. היו יהודים, אמרתי לכם, חצי מאלה שעלו לארץ ישראל, ברחו ממנה. לא ראו את הטוב, ראו את הפרגוד. אז אמרו, נלך לאמריקה, שם כנראה הכי טוב. גם היום, חלק מהיהודים שגרים בצרפת, וצר להם, הם גרים ליד הערבים, הערבים, אותם ערבים, והים אותו ים, אומרים. אותה שנאת ישראל יש להם. הם, בכל מקום שהם רואים יהודים, הם מזיקים. רק עכשיו היו יהודים בגרמניה, חטפו מכות מערבים. זה לא משנה איפה אתה נמצא. כשהיה בסופרמרקט של יהודים בצרפת, השתעלו, רצחו והרגו. כשהיה יהודים בארגנטינה, פוצצו שם במסעי תופת ליד בית הקהילה היהודית. בכל מקום שהם רואים יהודים הם הורגים. הם לא אכפת להם יהודים בארץ, אכפת להם יהודים בתל אביב, או באלון מורה, או בפריז, או בונוס איירס. זה לא משנה להם. בכל מקום שפעם פגשתי איזה יהודי אחד, מצפת, לא כל כך הלך לו עם הכלכלה, ירד לצרפת. אחרי כמה זמן חזר לצפת. היה בא, ישב אצלי. אמרתי, למה ירדת? הוא אומר, היה קצת קשה פה כלכלה. טוב. למה חזרת? הוא מסתובב ומראה לי, צלקת מאחורי האוזן שלו. אני אומר לו, מה זה? אומר, הלכתי ברחובות פריז, בא איזה ישמעאלי, עם סכין, ניסה לשחוט אותי. הוא אומר לי, בנס ניצלתי, מילימטר מהעורק הראשי. ומה עשית? אמרתי, הלכת למשטרה? הוא אומר לי, מה אני הולך למשטרה? מה הם יעשו? אם ערבי פוגע ביהודים, לא מטפלים. הלכתי, יצאתי מבית חולים, חזרתי לצפת. לפעמים אנשים לא רואים את הטוב, הם רואים את הפרגוד. אבל לצערנו, גם היום, יש יהודים שנמצאים בגלות, אומר להם, אל תבוא לארץ ישראל. סכנה לבוא לארץ. למה סכנה לבוא לארץ ישראל? פה גוזרים פאות. לא שמעתם שפה גוזרים פאות? כן, סכנה, יש פה שמד. אל תבוא לארץ ישראל. למה פה? אתה לא ידוע. החילונים זורקים בקבוקי תבערה לתוך בתי כנסת של יהודים. לא שמעתם? כך מספרים להם. מה משחת המרגלים? מה משחת המרגלים? ככה סיפורים כאלה מספרים. וזה דבר נורא והיום. ויהודים שמים סיפורים כאלה, הם נבלים. הם נבלים, במקום לבוא לפה, הולכים לאמריקה. מה יצא באמריקה? 70% התבוללות. לאיפה אתה הולך? למקום שלים שלך התבוללו? תבוא ותראה שכל הסיפורים האלה הם שקר מתחילתו ועד סופו. זה הכל הפרגוד הזה. הוא לא נועד בשבילך, הוא נועד בשביל הגויים. אתה תתבונן ארץ חמדה טובה ורחבה. כך אומר הקדוש ברוך הוא לאבותינו. ארץ חמדה טובה ורחבה. אין יותר טובה ממנה. אין. בכל העולם כולו יותר טובה מארץ ישראל. אין דבר כזה יותר טובה. הכי טובה שיש. רק מה? צריך להתבונן. אתה מתבונן? אין תורה כתורת ארץ ישראל, אין פירות כפירות ארץ ישראל, אין חוכמה כחוכמת ארץ ישראל, אין יופי כיופה של ארץ ישראל, אין קדושה כמו ארץ ישראל, אין מעלה כמו ארץ ישראל. אבל זה עטוף. כותב רבי יוסף חיים. הגמרא מספרת במסכת טובות, קי"ב, על שני חכמים, רבי אבי ורמאסי, שהיו בארץ ישראל, והיו מלמדים תורת התלמידים. והיו הולכים משימשה לטולה, מטולה לשימשה. מסביר שם הרש"י. היו עוברים מהצל לחמה, מהחמה לצל. למה? הוא אומר, להם, מה אכפת להם? שמש או צל, הם לומדים תורה. לא אכפת להו כל כך. כי מחמת הזמן, אין חום השמש מזיק ואין קצים בו. אפילו שמש לא מפריע להם. אם כל זה יחושו, שמה מקצת מתלמידים יקוצו בחום השמש, ואז יאמרו בפיהם, אין מקום זה טוב, ונקום לשב במקום אחר שיש בו טולה, שיש בו צל. לכך היו רבי אבא ורבסים מקדימים לקום ממקום זה שתגיע אליו השמש, למקום צל, כדי שלא יבוא אחד מתלמידים לומר על המקום ההוא לא טוב. ונמצא מוציא דיבה על חלק קרקע של ארץ ישראל. מישהו אומר, יש פה שמש חם, עושה את הדיבה לארץ ישראל. מה עושים רבי ורבי ורבסי? לפני שהשמש מגיעה, אמר, בוא נעבור לפה שלא תהיה בשמש. אמר, לא, לרבי ורבסי זה לא מפריע. אבל שלא יקרה חלילה שחם התלמידים יגיד, חם בארץ ישראל, יקר בארץ ישראל, מסוכן בארץ ישראל, מילה אחת. ומכאן ילמד האדם מוסר השכל, לשמור פיו ולשונו, לבל יוצא מפיו שום דבר, דיבור לא טוב, לגנות אפילו אמה אחת מארץ ישראל. מצד האוויר, אין מצד קור וחום, אין מצד הפירות, אין בניין הבניין וחיוצה, ואפילו בעת חורבנה שביד הגויים, והבתים הם של הגויים, כדי שלא יהיה בכלל מוציא דיבה על ארץ ישראל. רק להזכירכם, כשהם מביאים לרב אליהו את רוג, לפני סוכות, והיה באתרוג חיסרון, והיה באתרוג איזה שינוי מראה, מה הוא היה אומר? היה אומר פסול? לא. הוא אומר, זה קשר לריבה. למה? כדי לא להוציא דיבה אפילו לא על אתרוג אחד של ארץ ישראל. איך הוא אומר? על עמה אחת של ארץ ישראל. אל תוציא דיבה. כל עמה בארץ ישראל, עמה על עמה, אפילו לרגע, חם, קר, לא, תדאג שלא יהיה חם, שלא יהיה קר, שלא תוציא, תגיד, הבית הזה לא יפה, אין בית לא יפה בארץ ישראל. אין בארץ ישראל בית לא יפה. אם אתה חושב שאתה לא יפה, אתה רואה את הפרגוד, אתה לא רואה את הרב טובך אשר צפנת ליראיך. זה הדיבור, הדיבור שלימד אותנו רבי יוסף חיים, אנחנו מזכירים את זה היום, שהשבוע הזאת ההילולה שלו, וכשאדם לומד על צדיק, אז הוא לומד עליו בשביל להידבק במידותיו, ולהידבק בתורתו, ולהידבק בהנהגתו, ותראו מה זה צדיק. כבר עברו יותר מ-100 שנה מאז שנפטר, אתם שומעים, אתם מתלהבים כולכם, נכון? איזה צדיק, נכון? איזה תורה מתוקה, איזה דברים נכוחים, איזה אמת הוא אומר, כאילו הוא כתב את זה היום, נכון? זהו, שפת אמת תיקון לעד. זה כוחם של דברי אמת. תמיד שאתה לומד אותם, הם כאילו, אתה פותח רמב״ם למשל, כאילו נכתב היום, נכון? אפילו העברית שלו כאילו היום. אתה פותח זוהר, אתה כל כך נהנה, וואו, איזה יופי, נכון? למה? שפת אמת תיקון לעד. אתה לא פותח שפת אמת. של האדמור מגור הקודם. אתה לומד אותו, איזה תענוג, נכון? הוא גר בפולניה, איך הוא זה? הוא לא היה פה, תראה אותו איך הוא מתאר את ארץ ישראל, אתה מבין שהוא היה פה בנשמה שלו. זה שפת אמת תיקון לעד. זה החידוש, ואנחנו זוכים ללמוד את קצת נוגעים ככה בקצה קצה גלימתו של רבי יוסף חיים, כל כך נהנים לדבק בו, לדבק בתורתו, אשרה ואשר חלקו, ובזה אנחנו גם קצת זוכרים לדבק ברב עליו השלום, שהיה דבק בתורתו, ומי שנדבק בצדיקים, זוכר ונדבק בקדוש ברוך הוא, יהיה רצון שזכותם תגן עלינו ועל כל ישראל, אמן ואמן. רבי חניה בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר.